אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 150 בפודקאסט. בפרק היום אני מארח לקוחה שלי לשעבר בשם ספיר עם הכלב צ'אמפ. אולי היה איתנו באולפן, אבל הוא היה איתנו ברוח שלו. והיה לי חשוב מאוד להביא אותה לפודקאסט ולארח אותה לפרק שלהם שבו היא מספרת על התהליך שהיא עברה איתו, ולא רק על התהליך איתי, אלא באופן כללי, על מה עבר עליה ועל צ'אמפ מהרגע שהוא הגיע אליה הביתה, עם אילו בעיות היא הייתה צריכה להתמודד איתו מהרגע הראשון, ומה המצב שלו היום. היה לי חשוב שתקשיבו לה ותשמעו את הסיפור שלה, כי יש בסיפור הזה המון התמדה, המון נחישות והמון אהבה לכלב, שעבר כל כך הרבה לפני שהיא הגיעה אליו, והיא פשוט החליטה שהיא תהיה הבית האחרון שלו, no matter what, והיא תעשה הכל כדי שזה יצליח והאימוץ יצליח, והוא יוכל להישאר איתה, והיא לא תצטרך לוותר על החיים שלה, רק בגלל הבעיות שאיתנו הגיעה אליה. אני רוצה שהפרק הזה יהיה עבורכם מקור לכוח, מקור לאנרגיה, מקור לתקווה, אמונה, שלא משנה כמה המצב יכול להיות רע עם הכלב שלכם, תמיד צריך לשאוף ולהיות אופטימיים, תמיד צריך לקוות ולהאמין, והכי חשוב, לקבל את העזרה המקצועית הנכונה, ולא ללכת לכל אחד, וגם אם קיבלתם עזרה מקצועית שלא הייתה מתאימה לכם, לא לוותר, לחפש את העזרה שכן מתאימה לכם. וכמובן, אם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא, תחלקו אותו עם עוד בעלי כלבים, עזרו לי להפיץ את הפודקאסט לכמה שיותר אנשים שישמחו להקשיב לתוכן כזה, ואם אתם עוקבים אדוקים ועדיין לא עשיתם פולו, אז אנא, תעשו פולו, דרגו את הפודקאסט ותעזרו לספוטיפיי או אפל פודקאסט לדעת שהפודקאסט שלי טוב ושווה וכדאי להזין לו. פתיח קצר ואנחנו רואים שלום לספיר. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים.
היי ספיר, ברוכה הבאה לפודקאסט.
היי גיא.
איזה כיף שאת פה.
מאוד כיף להיות פה, אני מאוד מתרגשת.
מעולה. אני ביקשתי ממך להגיע ולספר את הסיפור שלך עם צ'אמפ, כלב שאנחנו עבדנו ביחד, כדי להגיע למצב שהוא נמצא בו היום, עוד מעט נדבר על הכל. ונורא חשוב לי שאנשים ישמעו את הסיפור, נורא חשוב לי שאנשים ישמעו על הדרך שאתם עברתם, ושיש דרכים נוספות ויש דרכים... אולי שונות ממה שהם מכירים כדי לאלף את הכלב שלהם ולהגיע לתוצאות טובות. אז אני ממש שמח שאת כאן. ואני אשמח שנתחיל ותספרי קצת מתי צ'אמפ הגיע אלייך, איך הוא הגיע אלייך, ספרי לנו עליו קצת.
את צ'אמפ אימצתי לפני 3 שנים, הוא כבר היה בן 3 כשאימצתי אותו. אני באותה תקופה... זה היה אחרי הקורונה, היה לי באמת רצון פתאום לחברה של כלב. הייתי מין בייביסיטר קבועה של כלבים של חברים, והרגשתי שאני מוכנה לאחד משלי, והייתי הולכת לימי אימוץ, שזה גם ימים מאוד אינטנסיביים להגיע אליהם. אבל לא היה לי איזשהו חיבור, כן, אני חיפשתי את החיבור, ואני לא יודעת להסביר את זה, פשוט נתקלתי במודעה הזאת בפייסבוק, בקבוצה, שמו סרטון שלו, אוכל מתוך קערה, וזה משך אותי, אמרתי, אוקיי, אני מעוניינת, ופניתי לאותה עמותה שהוציאה אותו לאימוץ, והם אמרו לי שהוא אומץ על ידי משפחה, וויתרתי על הרעיון, אמרתי, טוב, אוקיי, המשיך לחפש, יומיים אחרי זה, אני מקבלת מאותה עמותה הודעה, שאותה משפחה שימצא אותו, לא מסתדרת איתו, והם מעוניינים להחזיר אותו חזרה לעמותה, והם מחפשים לו משפחה חדשה. וזה שבר לי את הלב, לשמוע שאחרי יומיים, לא נתנו לו יותר מדי הזדמנות, כן. ישר ויתרו עליו. אז אמרתי שאני מוכנה לאמץ אותו. ואותה משפחה ש... גרה בעוטף עזה, נסעו עד אליי לרמת גן, וואו. כדי להביא לי את הכלב. זה היה כבר שעת לילה, הוא הגיע אליי, ומאז אנחנו ביחד. הוא היה סופר מתוק, כי לא הצלחתי להבין על מה הם מדברים, אמרו לי, הוא נהם על הבעל של אותה משפחה. ואני לא ראיתי את זה, לא הבנתי כל כך מה הייתה הבעיה.
בימים הראשונים.
בימים הראשונים לפחות, כן.
ואז מתי התחילו לצוץ הקשיים איתו?
אז באמת בהתחלה היינו בתקופה ממש כיפית, אני גם לקחת אותו איתי לכל מקום. כן, לגמרי, זה גם הרגיש ככה. הלכתי, לקחתי אותו למפגשים של חברים, והסתובבתי איתו, לקחתי אותו לים, באמת, מכל כך התלהבות. הלכתי איתו כל כך הרבה מקומות, ולא ראיתי משהו חריג או התנהגות חריגה. אבל כן, כזה, לאט לאט עם הזמן, אני חושבת, אחרי כמעט חודש.
כן, זה בערך הזמן.
פתאום התחילו לצוץ בעיות של... בעיקר בטיולים ברחוב, שהיה בצורה רנדומלית, פתאום ממש קופץ לתקוף אנשים שעוברים לידו, ולא ידעתי כל כך מה מביא את הבעיה הזאת. רוכבי אופניים, אנשים רצים, רכבים, בבית הוא היה נובח המון 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 המון, ומאז הבנתי שאני חייבת אילוף, שאם כבר לקחתי כלב, הדבר הנכון לעשות הוא להביא אילוף, וגם לקבל עבורי איזשהו הסבר איך בכלל להתנהל עם כלב, כי זו פעם ראשונה שאני בעצם מגדלת כלב, לא היה לי את הדבר הזה לפני.
מעולה. זו בהחלט החלטה מצוינת, תמיד לגשת לעזרה מקצועית, כמה כן. שיותר מהר שהבעיות עולות, זה באמת הדבר הכי נכון לעשות. אנחנו עומת באמת ניכנס לזה. מה המצב של צ'מפ היום? איך הוא היום? אנחנו מדברים אחרי... מתי אנחנו סיימנו את התהליך? לפני איזה שנה ומשהו.
נכון, שנה ו... כן, שנה ומשהו.
מעולה, אז איך הוא היום?
הוא באמת כלב טוב. אני... זו פשוט הגדרה הכי מדויקת. הוא עשינו תהליך כל כך גדול, הוא הרבה יותר רגוע. הוא לא היה לו את היכולת לרגע, והוא מצליח לרגע ולהתנער. הוא... אני יכולה לצאת מהבית מבלי שאני רואה את החרדה שלו בעיניים מכל יציאה שלי, ומבלי שאני רואה את הסימנים לחרדה הזאת גם אחר כך בתוך הבית שלי. הוא נחמד לאנשים, אני יכולה לשבת איתו בכיף במסעדה, והוא רגוע. וואו. אני רואה שהוא רגוע. אני לוקחת אותו לבקר את המשפחה שלי, שזה לא היה אפשרי לפני זה. ו... אני באמת מרגישה שאני מצליחה לחיות ולנהל אורח חיים יחד איתו.
מדהים.
ובלי התסכול שהיה לי לפחות בהתחלה, והיה מאוד קשה.
מדהים. רק נחדד שאחת הבעיות המרכזיות עם צ'מפ היה להכניס אנשים הביתה.
מאוד, כן.
שלא היה אפשר להכניס בצורה בטוחה אנשים.
לא.
וזה היה יכול לגרור באיזושהי נשיכה. נכון? כן. לא, לא חזקה, לא משהו רציני, אם אני זוכר נכון.
הוא לא, כן, הנשיכות לא היו חזקות, נכון. אבל היו מאוד מלחיצות שלו. בטח. מאוד מלחיצות, התגובות שלו היו מאוד מלחיצות.
נכון, וגם השפת גוף שלו הייתה מאוד מתאה, אני זוכר שזה משהו שהיינו מדברים עליו המון, שמצד אחד הוא היה יכול לבוא ולהתהפך על, על הגב ליד בן אדם, לי הוא עשה את זה גם כמה פעמים, אבל הוא היה יכול להתהפך באותו רגע, או לקבל את הליטוף, ללכת מהבן אדם, ואם הבן אדם היה קם ללכת בבית, הוא היה יכול להתנפל עליו.
בדיוק.
כאילו הוא לא ליטף אותו, לא היה שום דבר ביניהם, זאת אומרת, היה ניתוק מוחלט בין סיטואציות, מה שנקרא. זאת אומרת, יש סיטואציה אחת שהוא היה יכול לפרש אותה כבטוחה, הוא היה אולי יכול שם להתרכך, אבל אז אם זו הייתה סיטואציה אחרת עם אותו בן אדם, לא נחשב. זה אחר לגמרי, זה סיטואציה שהיא לא בטוחה עבורו. וזה מאוד מבלבל בעלי כלבים, או מי שלא מבין, בטח מי שמגדל כלב פעם ראשונה, להתמודד עם סיטואציה כזאת, כי לפני שהיית בסדר איתו, מה עכשיו אתה קופץ עליו?
בדיוק.
או ראית אותו פעם קודמת והיה סבבה, עכשיו הוא בא עוד פעם, או היא באה עוד פעם, אתה מתנפל עליהם עוד פעם, או כועס עוד פעם, מתפרץ עוד פעם. זה באמת מין קטע כזה שהוא עושה קצת מיינדפאק להרבה אנשים. במקום הזה.
הוא ברגע היה מתהפך, וגם כלפי האורחים שלי, זה היה כזה שאלה של, אבל היינו בסדר, התלטפנו כל כך הרבה זמן, למה אתה תוקף אותי?
בדיוק.
מה עשיתי לך?
נכון, ומה שאני זיהיתי עליו בהתחלה, זה שהוא היה נראה לי כלב שעבר איזושהי, אני לא יודע אם התעללות, אבל הוא לא עבר חיים פשוטים לפני שהוא הגיע, זה היה מאוד בולט.
זהו, קשה לדעת.
והוא פשוט לא סמך על אנשים.
כן.
אבל זה שהוא לא סומך על אנשים, לא שמח על אנשים, זה שהוא לא אפשר להם להתנהל בצורה חופשית לידו, כי כל תנועה קטנה הוא פירש כאיזשהו איום, שזה משהו שנפוץ אצל הרבה כלבים שיש להם בעיה עם אנשים שמסתובבים להם בבית, ובאופן כללי עם אנשים. ואצלו זה מאוד בלט, כי הכלב שתוקף פתאום, הרבה פעמים, במיוחד שזה אותו בן אדם שהרגע ליטף אותו, זה מראה על איזשהו פחד עמוק מאוד של הכלב, וחוסר אמון מאוד מאוד עמוק. איזושהי פגיעה מאוד עמוקה. ולוקח זמן לכלב להתגבר על המקום הזה, והרבה פעמים הוא צריך עזרה, וצריך תהליך, ואנחנו ניכנס לזה. אז ככה קצת כדי לתת איזושהי טעימה, ועל כל זה התלבש כל הנושא של הסטרס והחרדה שלו. כן. היה לו קשה שיצאת מהבית.
נכון.
הוא חרדתי באופן כללי בטיולים, ראו את זה, הראש שלו זז למיליון כיוונים בכל רגע, כי שם יש משהו ופה יש משהו ושם יש משהו. ואז גם בגלל החרדה שלו, אני זוכר את הטיול הראשון שלנו ביחד, אני זוכר את הלחץ שלך ואת החרדה שלך, שאם יופיע כלב, כי כבר, כשאני הגעתי הוא כבר היה גם מתפרץ על כלבים, יופיע כלב הוא יתפרץ, יהיה בן אדם צריך לזוז הצידה, כי הוא יכול להתנפל עליו, אז זה כבר מעגל קסמים, כדור שלג שקשה מאוד לעצור.
כן, זה הרגיש שבכל טיול שנינו בחרדה. אני בדיוק. בחרדה לדעת איך הוא הולך להגיב, כי אני, זה לא צפוי, אני לא יודעת מה הוא הולך לעשות בכל רגע נתון. נכון. והוא בחרדה, כי הוא בחרדה. גם מאוד קשה לדעת מה היה ההיסטוריה שלו, זה לא שימצאו אותו ככלב גור, ואני יודעת בדיוק גם מאיפה הוא הגיע. מצאו אותו, משוטט, שהוא היה בן שנתיים, לא מסורס, בלי שבב, לא ידעו מה ההיסטוריה שלו, מה הוא עבר.
כן.
אז קשה לדעת באמת מה הוא עבר, ומה בדיוק, על מה בדיוק יושבים בחרדות האלה.
כן, וגם אם רגע נגיד משהו מאוד לטובתו, זה שהוא, יש לו מראה של קורגי מעורב כזה.
כן.
הוא נראה נורא חמוד, והוא נראה נורא מזמין, שמסתכלים עליו.
מאוד.
אז צריך גם להדוף אנשים לפעמים ברחוב מלא, לא להתקרב. שזה גם מקשה.
כן, הוא לא כלב גדול מדי שנראה מאיים, הוא מין בינוני גדול, הוא מאוד מטעטע, והוא נראה מאוד מיוחד, וזה ישר גורם לכל בידה ברחוב לרצות ללטף אותו, ואני באוטומט, אני כזה, לא, 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 רגע, לא, לא.
כן.
לא לגשת, אני לא יודעת איך הוא יגיב אליכם.
כן, אבל את לא רוצה להיות לא מנומסת לאנשים.
בדיוק.
כן, אני כבר למדתי שהנימוס צריך לשים אותו בצד, זה לא להתקרב. היום בבוקר? לא, אתמול. אתמול הייתי צריך, שתי ילדות רצו ללולה. לולה היא גם כלבה שלו, מסתדרת עם אנשים, הכלבה שלי, והיא יכולה לקפוץ על אנשים, ויכולה להגיב. והייתי צריך להיות, לא נחמד, לעצור אותם מרחוק, לא להתקרב, לא להתקרב. כאילו הם עצרו כזה והלכו, אין ברירה.
אני חייב להגיד שהיום, לא רק שהוא מאפשר את זה, הוא גם מחפש את זה, הוא מבקש את זה, מאנשים ברחוב. הוא ניגש אליהם, ואני יודעת עכשיו, זאת הצעת גוף שלו, הוא ניגש אליהם ברצון של לטפו אותי, אני מעוניין בזה.
מעולה, כי זה מחדד עד כמה החרדה שהייתה לו, מאוד שיבשה לו את המציאות. מאוד שיבשה לו את המציאות. ואז זה גרם, זה היה בין היתר אחד הגורמים, לתגובות המאוד לא צפויות, והמאוד לא אחידות שהיו לו. אוקיי? אוקיי, אז אמרת שהתחלת תהליך, אבל זה לא היה אצלי התהליך הראשון.
לא.
את התחלת איתו תהליך אצל מאלף אחר.
נכון.
ואנחנו מתעכבים על התהליך הזה, כי יש לו משמעות, והייתה לו משמעות בתוך הדרך שלכם. אז אמרת שפנית למאלף, ומה עשיתם שם? על מה עבדתם?
אז בעיקר פניתי למאלף כדי לפתור את עניין הנביחות וגם את עניין הטיולים, שזה מה שהפריע לי. האורחים עדיין לא היה משהו שצץ בצורה אינטנסיבית, כמו שצץ אחר כך.
אחרי האילוף?
אחרי מה שעברנו בפנסיון שנגיע לזה. אז פניתי למאלף ועברנו על טיולים, וישר בטיול הראשון שעשינו ביחד עם האלף, כדי להרגיע אותו, אז לא הייתי עם ריתמה כמו שני יום, היינו עם קולר. הוא, כדי לתת לו תיקון, הוא פשוט הרים אותו ממש באוויר, כמו תלוי כזה מהקולר. ואני רואה את זה ואני לא מבינה, ואני אומרת, אוקיי, זה מרגיש לי מוזר להרים כלב ככה מהצוואר.
ממש שתי רגליים באוויר?
כן, הוא היה על שתי רגליים, הוא ממש הרים אותו גבוה כזה מהקולר, כן, כדי לתקן אותו, ברגע שבא איזשהו כלב, וצ'ם בא להגיב לכלב הזה, אז הוא כזה הרים אותו מהקולר והלך איתו. ואני כזה, אוקיי, מרגשתי מין צמרמורת כזו בתוכי, אבל אמרתי, הוא יודע, אני באמת לא יודעת איך לאלף, כנראה זה הדרך. אז זה היה בעיקר לימוד על תיקונים, ומתן חטיפים כשהוא מתנהג טוב, אז עבדנו תיקון חטיף, תיקון חטיף, זה היה הטיפור. וכל מה שהעניין של הבית, שזה היה גם העניין של הנביחות, וגם העניין של לייצר לו איזה מין מקום נוח שיהיה לו בבית, הוא המליץ לי להביא כלוב, כלוב אילוף. בהתחלה הבאתי כלוב אילוף שהוא מסורגים רגילים, וניסיתי להרגיל אותו לכלוב, אבל הוא ממש סרב, הוא ממש שנה את הכלוב, הוא היה ליטרלי משתגע.
בפנים, סגור.
בתוך הכלוב, והוא... פעם אחת ששמתי אותו בכלוב, בתוך הכלוב, כי המאלף אמר לי, את צריכה לשים אותו, גם אם הוא משתגע, הוא חייב להיות שם, כדי עד שהוא יתרגל. שמתי אותו בתוך הכלוב, הוא השתגע, השתגע, והוא חזרתי הביתה, וראיתי שהוא מחוץ לכלוב, הכלוב שבור ומרוסק, והוא פצוע באף. הוא כל כך התאמץ כדי לצאת מתוך זה, שלא עניין אותו אם הוא פוצע את עצמו אפילו. אז כדי, מכיוון שהכלוב סורגים לא יתאים לו, אז נאלץ מעבור לכלוב טיסה, כלוב הרבה יותר חזק, שהוא לא יצליח לפרוץ. וגם שם, אותו סיפור, מכניסה אותו לכלוב, הכלב ממש משתגע ומתחרפן, גם אם יצאתי לבית כדי להרגיל אותו לדקה, אני שומעת אותו בוכה, ובאמת נכנס כמו לאמוק כזה. ואני לא הייתי מסוגלת, לא הייתי מסוגלת להמשיך עם זה, אמרתי, הלב שלי נשבר, שאני שומעת אותו בצורה הזאת.
ברור.
והוא המליץ לי באותו הזמן, תראי, אני רואה שקשה לך, אני חושב שיעזור מאוד אם תביא אותו אליי לפנסיון שלי. יש לי פנסיון ואני ארגיל אותו לכלוב אילוף, ואז פשוט את תמשיך את התהליך בבית. והסכמתי לזה, זה נשמע לי נכון, ואולי באמת הדרך הכי טובה. פשוט לקבל אותו במחשבה כן. שלי, אמרתי, הוא כבר התמודד עם כל הקשיים שאני לא מצליחה לעבוד, כי הוא איש מקצוע, והוא יודע מה לעשות, ואני פשוט אמשיך, וזה לי הרבה יותר קל להתמודד עם זה. וכך עשינו. הבאתי אותו לפנסיון, כי באותו זמן אני נסעתי, בכלל לא הייתי נוכחה בבית, נסעתי, שישרתי אותו בפנסיון, אז זה עבד לי טוב.
לא באת לבקר אותו תוך כדי התקופה?
אני לא, אבל גרתי עם שותפה חברה טובה, שהיא ממש הייתה תומכת מאוד גדולה באימוץ, והיא הלכה לבקר אותו. היא הייתה שם.
אז כבר היו בעיות עם השותפה?
לא.
לפני האילוף?
לא, לפני האילוף לא היו ביניהם בעיות. ממש היו ביחסים ממש טובים. אפילו הרגשתי כזה שהוא מאוד מכבד אותה, ומתייחס אליה כעוד מישהו, שהוא כמו עוד בעלים כאלה.
ובעיות להישאר לבד לפני האילוף היו?
זה היה בעיקר נביחות, המון 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 נביחות, אז אני אניח שכן.
שיצאת מהבית?
שיצאתי מהבית.
כן, אוקיי, סבבה.
אז אני אניח שכן.
אוקיי.
אז הוא היה
אבל בפנסיון. אבל לא באת לעבוד איתו בזמן שהוא היה בפנסיון.
אני לא הייתי, אני לא הייתי נוכחת.
שזה, כן, שזה בעיה גדולה, כן. כן. אוקיי.
אז השותפה הייתה בעיקר, הולכת ומבקרת אותו, היא הייתה שם איזה פעמיים, ואחרי שבוע וקצת שהוא בפנסיון, הוא אמור להיות שם שלושה שבועות, שבוע וקצת שהוא בפנסיון, אני מקבלת שיחה שהכלב פצוע. באחד מהפעמים שבו הוא עשה לו הרי הרגלה לתוך הכלוב אילוף, כן. ואחד הפעמים הוא הוציא אותו מהכלוב בבוקר, והוא ראה שהוא אכל עצמו את הזנב, שהוא פצע את עצמו בזנב, הוא עוד לא ידע איך בדיוק הוא פצע את עצמו, והוא ראה שהוא ממש פצוע בזנב, והוא אמר לי, תראי, עשינו תהליך ממש ממש גדול, הרגשתי שזה מגיע לכיוון טוב, אני מעדיף לטפל פה כאן, כדי שנוכל להמשיך את האילוף, אני מעדיף לא להחזיר אותו חזרה, יש לו וטרינר, והוא יקח אותו לווטרינר שלו, והם עשו לו איזשהו טיפול ראשוני. והסכמתי לזה, זה היה נשמע לי אחראי. ושארתי אותו עוד שם, הוא הפסיק את האילוף, הוא נתן לו איזה עוד חמישה ימים של החלמה, וברגע שהוא ראה שזה מחלים, אז הוא המשיך עם האילוף, וברגע שהם המשיכו, אז הוא שוב פעם פצע את עצמו, וזה לא הצליח להחלים, הזנב. אז הוא אמר לי, טוב, תקשיב, אני חושב שכדאי שתקחי אותו, כי הזנב לא מחלים, זה מחמיר, ואנחנו לא יכולים להמשיך עם האילוף כשהוא פצוע. אז באותו הזמן כבר לקחתי אותו אליי, ועברנו תהליך של לעזור לרפא את הזנב, ועל הדרך צצה התנהגות חדשה. Mm-hmm. ההתנהגות הזאת שזה כמו, הוא יכול להיות לשבת, לשכב, או לפעמים לישון, וכמו מין דיבוק כזה שנכנס בו, הוא קם כמו איזו מפלצת כזאת, ואוכל את עצמו בתקיפות, את הזנב שלו, בדבר נורא מפחיד לראות.
כן, אני זוכר את זה.
אז גם עם אליזבט, גם, ואליזבט, באמת, הבאתי לו את הכי גדול שאפשר, ובגלל שהצורה שלו, שהוא כלב מאוד ארוך, עם ראש, עם צוואר מאוד ארוך,
כן.
הוא עדיין יצליח להגיע לזנב שלו, ולפצע את עצמו כל פעם מחדש, והזנב לא החלים. והייתי עם שני וטרינרים, שכזה כן. כל אחד, אחד אמר לי, אין מה לעשות, צריך לקרות לו את הזנב, ומתחיל כבר לבצר שהנמק, וקבעתי את
כן, אני לא הסכמתי לזה.
מפגש לקליטה, כן, בדיוק.
אני ממש לא הסכמתי לזה. חוסר הסכמה,
וויטרינר אחר אמר לי, בוא ננסה בכל זאת לפני הקריטה. אז ניסיתי, ואחרי חודשיים נוספים, בסוף הגענו למצב שהנמק נעלם, ולא היה צריך לקרות את הזנב. אבל עדיין ההתנהגות הזאת של לאכול עצמו את הזנב לא נעלמה. זה עדיין המשיך. אמנם את הדירות של זה פחתה, אבל זה עדיין המשיך, הוא עדיין היה פוצע את עצמו, אז הוא עדיין היה עם אליזבט. Mm-hmm. למרות שהזנב שלו נרפא, הוא עדיין היה צריך לראות עם זה כל הזמן.
היום הוא עדיין ממשיך מדי פעם?
לא, בכלל
לא. לא, הפסיק.
הפסיק לגמרי.
את יודעת איך המאלף עבד איתו בתוך הכלוב כדי שהוא יהיה רגוע? הוא סיפר לך?
לא.
לא?
אני לא יודעת. אני כן... מה שאותי הוא הנחה, זה פשוט לשים איזשהם חטיפים, כאילו ליצור איזשהו מרחב בטוח, שהוא הרגיש בו נוח, אבל עדיין להתעקש שהוא יהיה שם, גם אם הוא בוכה או משתולל, כמו שצ'מפה היה עושה, הוא בעיקר משתולל.
כן, יש לי פרק שלם על הרגלה לכלובי אילוף וכלובי טיסה בפודקאסט, מי שמעוניין אפשר ללכת להקשיב. אני פשוט אגיד, ככה לא מרגילים כלב. זה לא ביקורת כלפי, חלילה.
כן.
אלא ככה לא מרגילים כלב לכלוב אילוף בחיים, הוא אף פעם לא יכול להתרגל, כי הוא לא עושה אסוציאציה טובה לכלוב ככה. גם אם אני אזרוק לו חטיפים, זה לא יעזור. הוא לא עושה אסוציאציה טובה לכלוב, זה רק איזושהי משפט בשביל המאזינים. אוקיי, יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף בהקשר הזה?
בהקשר של הכלוב אילוף?
לא, בהקשר של האילוף שעברתם, או התהליך שעברתם עם אותו מאלף.
סך הכל, אני יכולה כן לציין שלמאלף מאוד היה אכפת מהמצב הבריאותי שלו, גם למרות שהפסקנו את האילוף. הוא כל הזמן התעניין, וברגע שסיימנו את ה... הגענו למצב שבו לא היה כבר את הנמק וכבר... לא היה באמת צריך את הטיפול הרפואי הקבוע שהיינו בו באותו זמן, אז כבר באמת הבנתי שאיתו זה לא מתאים להמשיך את התהליך הזה עם המאלף, ושאני צריכה למצוא כיוון אחר. אז, וגם לי זה לא התאים, כי זה הרגשתי שהדרך הזאת לא משקפת את אותי. כי זה הרגשתי שאני לא מתחבב, משהו בחלקים האלימים של אותו אילוף, לא מתאימים לי ולא מתאימים לכלב, ואני חושב שזה לא מביא לתוצאות טובות, זה רק הוביל לתוצאות יותר ויותר גרועות, גרם לו לפחד יותר, גרם לו להיכנס לחרדות יותר גדולות. אז לא הרגשתי שזה עוזר לנו בשום צורה.
כן, גם הביא את הבעיה עם הזנה, וגם החמיר בעיה עם כלבים, אם אני זוכר נכון.
כן, כן, הכל החמיר יותר מאז, הכל החמיר יותר, זה ממש העלה לנו את החרדות בהרבה יותר, ובאותו זמן פניתי כדי לעזור לו להוריד את החרדות, ולא, מאוד פחדתי מכדורים, ומזה, מהמחשבה שהוא יאלץ לקחת כדורים לתקופה ארוכה או לכל החיים, אז פניתי לרפואה הטבעית, בנסות למצוא איזשהו... דרך להקל עליו בחרדות, במיוחד על הישארות בבית, ששם התחיל קושי מאוד גדול.
כן.
כי כל זמן שיצאתי מהבית, חזרתי לכלב פצוע. אם זה היה זנב, הוא הוציא לעצמו ציפורניים, הוא היה שובר לי דברים בבית, אם זה את המשקופים, את החלון בעיקר, הוא היה ממש משמיד. אז הייתי חייבת למצוא דרך שבה אני מצליחה לצאת מהבית, מבלי שאני חוזרת לאיזשהו כאוס איתו או בבית. ובאמת פניתי לרפואה טבעית, וניסינו איזה כל מיני תמציות, וגם עברתי איתו ל-CBD, אבל הוא כלב חזק, והוא היה צריך כמויות הרבה יותר גדולות, אחרי תקופה ממש ממש ארוכה שניסיתי את זה, הבנתי שזה לא עובד, אבל תוך כדי הזמן הזה שבו ניסיתי את זה, קיבלתי ממנה המלצה של, אני עדיין צריכה לעבור איתו איזשהו אילוף, כדי לעזור לו להתמודד עם החרדות האלה, שזה יהיה בנוסף לרפואה הטבעית, לתמציות, וקיבלתי המלצה לעבור אליך, ואז עברנו באמת את העניין של האילוף בשיטה החיובית.
כן. תקום לשיטת הפורסרי.
כן.
מעולה. אני זוכר שפנית אליי וסיפרת לי את המקרה, בעיקר כשנפגשנו, אז הדבר שהכי הכי הכי בלט לי, כאילו על ההתחלה, היה, ואני לא אומר שוב, זה לא כביקורת, זה שאת לא מצליחה להבין אותו.
נכון.
את לא מצליחה להבין אותו, זאת אומרת, את לא מצליחה לעשות איזשהו היגיון או להרכיב איזשהו פאזל מההתנהגות שלו. אני זוכר המון שאלות שלך של, אבל למה הוא מתנהג ככה, ולמה עכשיו הוא עושה את זה, וזה טבעי לגמרי, זה לגיטימי לגמרי, כאילו, אני לא נולדתי עם הידע הזה, אני צריך ללמוד אותו, ואני צריך להתנסות איתו, וזה לגיטימי לגמרי. ואני זוכר ממש שיעורים שלמים שלפעמים לא היינו בכלל, לא כל השיעור, אבל חלקים שלמים משיעורים שלא היינו עובדים איתו, לא היינו עושים איתו תרגילים מסוימים, אלא פשוט היינו יושבים וצופים בהתנהגות שלו, ואני מנתח את ההתנהגות, ומסביר לך מה את רואה, ומסביר לך את השרשראות ההתנהגותיות שלו, עד כמה שאפשר, באותו שיעור, וזה היה חלק מאוד 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 משמעותי, כי לי הרגיש שהוא מרגיש מאוד לא מובן.
כן.
וברגע שיבינו אותו, אז ירד לו מפלס חרדה מסוים, לא הכל, אבל משהו ישתפר. ואז באמת ראינו, איפה ראינו את זה פעם ראשונה, את זוכרת? כי זה אני זוכר ממש טוב, כי אני אזכיר, יצאנו לטיול, הוא התפרץ על כלבים, וראיתי לך כמה תרגילים, ומה שעבר לי בראש זה, הוא ייקח זמן לעבוד איתו מול כלבים, על ההתפרצויות שלו מול כלבים. אבל זוכרת איפה הייתה הירידה הכי משמעותית, על ההתחלה?
האמת שלא.
מול כלבים, בטיולים. אני זוכר שהגעתי שיעור אחרי, ואת אמרת לי, אני עושה מה שהראית לי, והוא מתפרץ הרבה פחות על כלבים.
אוקיי.
זה לא, כאילו זה לא, האישו שם ירד. לא לגמרי, אבל פחת.
זה נכון, זה באמת עם הכלבים. בטיולים בחוץ, השיפור הכי גדול התחיל קודם. כי באמת, אני חשבתי, כמישהי שמעולם מגיד לה כלב, ומה שאני שמעתי, שזה שהוא מקשקש בזנב, זה אומר שהכל בסדר. כלב שמח, מקשקש בזנב. אז הופתעתי שהוא מקשקש בזנב ונותן ביס. אני אומרת, איך יכול להיות? אתה רואה כלב, אתה מקשקש בזנב, ואז אתה בא לתקוף אותו, למה? למה זה קורה?
כן.
ואז באמת למדתי שהזנב הוא לא באמת העניין כאן. למדתי להסתכל לו דווקא על הפנים, על איך הוא מגיב. זה שהוא יושב, ואני חושבת, הוא רגוע, זה לא אומר שהוא רגוע.
נכון.
למדתי ממש לקרוא את האוזניים שלו, שהן מספרות הרבה יותר.
נכון, מהזנב.
מהזנב.
הן גם פחות מטעות, הזנב מאוד מטעה, אני נורא... אני לא מלמד כל כך אנשים לקרוא כלב דרך הזנב. מאוד מטעה. מאוד.
מאוד. אני חוויתי את זה על בשרי, את העניין הנושא הזה של להסתכל על הזנב, וגם, זה לא רק אני הופתעתי, זה גם שהוא, אחרי שהוא היה מתנפל על אנשים, אומרים, אבל לא הבנתי, הוא קשקש בזנב, חשבתי שהוא שמח לראות אותי.
נכון.
ואותו בלבול גם היה אצלי, אז הרגיש באמת שאני לא מבינה את הכלב, אני לא מבינה איך, מתי לדעת שזה בסדר, ומתי לדעת שזה לא בסדר, ולמנוע את זה. אז גם עניין של באמת לקחתי את זה הרבה קושי עם עצמי באותו זמן, של מה אני עושה לא בסדר, איך אני יכולה גם באופן כללי לגרום לכך שאני יכולה להתנהל, כי בא לי, כן רציתי לקחת את, להיות ניידת איתו, כאילו כן רציתי לקחת אותו איתי למקומות, וכן רציתי להרגיש שאני לא מתלת איתו ברחוב בטיולים, ואני רק בחרדה כל פעם איך הוא יגיב, או לברוח כל פעם מכל פיפס קטן שקורה ברחוב, כי אנחנו גרים בעיר, אין יותר מדי לאן לברוח.
נכון.
יש כל כך הרבה גורמים שיכולים להלחיץ אותו, שהם בכל עבר, זה כלבים, זה מכוניות, רעשים, הכל, כל הזמן קורה שם דברים.
נכון. ועדיין, בשלב הראשוני של כל תהליך מהסוג של צ'אמפ.
כן.
בהתחלה, אנחנו חייבים לנסות ולהימנע כמה שיותר מלהתקל בטריגרים. נכון זה קשה, נכון זה לא אפשרי 100%, אבל אנחנו חייבים לתת לכלב, או יותר נכון להחזיר את האופציית ההימנעות והבריחה, כאופציה. כי זה או פייט או פלייט. אין אופציה אחרת. ואם אנחנו לא מצליחים להראות לכלב שהנה אתה הולך כרגע להיות במרחק מספיק גדול מטריגרים שמפחידים אותך, כדי שלא תצטרך להתנפל עליהם ולהרחיק אותם, אז אנחנו לא נוכל להתקדם. כי אז הוא ימשיך לתרגל התפרצויות. Mm-hmm. וזה מה ש, בדרך כלל מאלפים כמו המאלף הראשון שהלכת אליו עושים. הם נכנסים עם הכלב לתוך הסיטואציה הבעייתית בדיוק. כדי להניש אותו.
מאמתים אותו, הוא היה חייב להתעמת כל הזמן מול כלבים קטנים שהפריעו לו, וכל דבר שהפריעו לו הוא דווקא אז, בואי שימי אותו מולם.
בדיוק, ואז זה מייצר לכלב מצב של חוסר עוני, מצד אחד אני לא רוצה להתקרב, מצד שני מכריחים אותי להתקרב, וכשאני מראה שאני לא יכול בהתפרצות, כי אופציית ההימנעות או ההתרחקות מהסיטואציה היא לא אפשרית לי, אז כשאני מתנפל, כי זה כל מה שיש לי, fight or flight, אוקיי? אז אני חווה עונש, אני מקבל תיקון ומשהו לא נעים, ואז זה מכניס את הכלב לחרדה עוד יותר גדולה, כי הוא כבר נכנס למצב של חוסר עונים נרכש, של אני לא יודע איך אני יוצא מהסיטואציה הזאת, שאני מרגיש בטוח. ואז מפה יכולה בקלות להתגלגל, ההתנהגות יכולה להתגלגל למקום יותר חמור. עכשיו, הרבה פעמים כלבים יכולים גם להיכנס לפריז, ואז זה נראה לאנשים שהבעיה טופלה. ואז אם הם ממשיכים את אותה טקטיקה, אבל העונש פתאום מוסר, כי עכשיו הכלב במין סוג של פריז, אז מגיעות תקיפות משום מקום. הרבה פעמים. לא לכולם זה קורה, אבל זה קורה לחלק. וכל הקטע, מפחות מהגישה שלי, בתור התחלה, אם אני מזהה שהכלב אומר לי, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי. ואני מבין שזה לא ממקום דומיננטי, זה לא ממקום של אלפא, של רצון לשלוט בי או בך או בעולם, אלא זה פשוט כלב מאוד מפוחד, שמפחד מהאנשים, לא רוצה להתקרב אליהם, וכנראה יש לו חוויות לא טובות מהעבר, ועוברים אותו אנשים ברחוב כל הזמן. ואם אנחנו נוכל לתת לו יותר מרחק, יותר ספייס, וניתן לו המון חיזוקים על הדרך כדי לעשות מלא אסוציאציות חיוביות לכל מה שקורה בחיים שלו כרגע, הסיכוי שנפחית לו את החרדה ונוכל להתקדם הלאה למשהו מתקדם, הוא יותר גבוה. ואז גם אני בונה אמון עם הכלב של, רגע, אתה רואה שמפחיד לי ואתה לוקח אותי הצידה, יופי. אתה רואה שאני לא מסתדר עם הכלב הזה, אז אתה לא לוקח אותי אליו, אתה לוקח אותי הצידה, אתה מרחיק אותי מכאן. ואז הכלב מתחיל לראות שאופציית ההימנעות מסיטואציה היא קיימת. Mm-hmm. ואני יכול לתת דוגמה ממש טובה מלולי, הכלבה שלי, היום כשהיא רואה בן אדם, והיא מפחדת מאוד מהאנשים, זה לא נראה ככה כשמסתכלים עליה מרחוק, בגלל כמות העבודה שאני עושה איתה. אבל מי שמכיר אותה יודע, מי שיכנס אליה הביתה ויפגוש אותה בחוץ, רואים את הפחד שלה. ואם יוזמתה היא בעצמה מבקשת ממני הרבה פעמים לזוז הצידה, לעצור, היא משיחה את עצמה בכאילו שזה משהו שמעניין אותה בצד, למרות שהיא ממש לא מתעניינת במה שקורה על הרצפה או בשיחים וכאלה, ואני זורם איתה. אני פשוט זורם איתה, אנחנו נעצור בצד, אנחנו נעצור, מה זה בצד? בן אדם יעבור 2 מטר מאיתנו, ואנחנו שנייה נעמוד. כי יותר קל לה להתמודד עם הסיטואציה של לראות בן אדם הולך כשהיא עומדת. לפעמים סבבה לה ללכת, ואנחנו הולכים. לפעמים לא. לפעמים היא תבקש ממני ממש לזוז הצידה. ממש להקיף את הבן אדם. וברגע שנתתי לה את האופציה הזאת, תוך חודש, כל ההתפרצויות המפתיעות האלה על אנשים נעלמו. אין לנו התפרצויות מפתיעות על אנשים. בכלל.
זה בדיוק מה שצ'אמפ עושה. מרגע שנתתי לו את האופציה להתרחק, שאנחנו יכולים פשוט לעבור לצד השני, אז הרבה פעמים שיש איזה כנראה איזה מעבר, שבו יש איזה כלב שעובר או בן אדם, אז הוא מושך כזה, אני לא רוצה להיות שם, אני מעדיף ללכת דרך שם, ואני מאפשרת לו את זה לגמרי. ולדעתי זה היה באמת שלב מאוד קריטי בטיולים בחוץ, שגרם לו ממש להוריד את החרדה. את ההתפרצויות, את הנביחות, את הרצון לתקוף כל הזמן.
בדיוק, ואז אם הכלב מוריד חרדה בחוץ, הוא פחות בחרדה בבית, באופן כללי, הוא פחות בחרדה בכלל. ואז יש יותר אפשרות להתקדם איתו. אבל אם מפלס החרדה הוא גבוה, כי כל הזמן מאמתים אותו עם הטריגרים בצורה מכוונת, והתוצאה היא זה שהוא חווה יותר סטרס, אז אנחנו לא יכולים להתקדם. יהיה מאוד קשה להתקדם בכל תהליך, לא משנה מה. וזה השלב הראשון. אנחנו לא ניכנס לכל השלבים, כי זה באמת היה תהליך ממושך. זה היה תהליך של כמה חודשים טובים, שבהם אנחנו היה לנו רגרסיות והתקדמויות, ורגרסיות והתקדמויות.
נכון.
ופה זה המקום גם להגיד שאחד הדברים הכי חשובים שגרמו להצלחה של התהליך, זה ההתמסרות שלך, ההתמדה שלך, לא לוותר, וגם אם היית במצב שכרגע אי אפשר לעשות שינויים, שהקשו מאוד על התהליך, או הקשו עליו להתקלם או להשתפר, אז את ניסית למצוא כל הזמן דרכים להתמודד עם זה, רק כדי שהתהליך יוכל להתקדם בסופו של דבר, וזה היה חלק מאוד חשוב. כאילו חשוב לי להגיד את זה כבר עכשיו, כי אחרת זה לא היה מתקדם, בשום צורה.
זה בטוח, אז קודם כל תודה. תודה על זה. עושה, מבחינתי, לראות את ההצלחה הזאת, וכן, אני בעצמי הייתי צריכה לעבור מלא שינויים, וזה היה כמו, לפעמים המפגש של האילוף הרגיש לי רגע כמו רגע גם בשבילי, אמנם בשביל הכלב, אני גם הייתי צריכה את זה, הייתי צריכה רגע את העידוד הזה, כי לדעת שזה זה לא, לא לוותר, כי המחשבה לוותר עם כמה שהיא מכאיבה, היא עולה, של למה אני צריכה את זה?
נכון.
למה עשיתי את זה? למה אני צריכה להתמודד עם זה לבד?
נכון.
לגדל כלב לבד, מה חשבתי לעצמי? ומאוד קל לבוא ופשוט לזרוק אותו, כזה שמישהו אחר יתמודד עם זה, למה אני צריך? אולי הוא לא מתאים לו בית בעיר, אני גרה בעיר, הוא חייב מושב, וזה יכול שזה נכון, יכול שבאמת הוא יפרח במושב, אבל למה אני אכאיב לו ככה בזה שנתתי לו מקום, ואז אני אזרוק אותו למקום אחר, הוא חווה את זה כל כך הרבה פעמים עד שהוא הגיע אליי, כי זה לא הייתה המשפחה הראשונה שוויתרה עליו, ויתרו עליו כל כך הרבה פעמים, אז ברור שהוא לא יסמוך על אף אחד, ברור שהוא לא יאמין לאנשים, כי זה משהו הרגיל, והוא הרגע צריך בן אדם שיאמין בו ויגיד, אני רוצה שאתה תהיה חלק מחיי, והוא הרגיש את זה, הוא סופר אינטליגנט.
לגמרי.
הוא סופר אנושי גם לפעמים.
לגמרי, ואני מאוד מסכים, וגם צריך לקחת בחשבון שהתהליכים האלה לוקחים זמן.
כן.
כמה שאנחנו אומרים, אבל אתה מקבל הכל, הנה יש לך את כל הביטחון ואת כל מה שאתה צריך ואת כל זה, אבל הכלב צריך הרבה זמן, כי לפעמים הוא מגיע כל כך פגוע וכל כך בטראומה, שלוקח זמן לצאת מהמינוס הזה. רק להגיע לאפס יכול לקחת כמה חודשים. ואז אחר כך זה מהאפס לעלות למעלה עוד כמה חודשים.
כן.
זה מאוד אינדיבידואלי לכל כלב, וגם הוא מאוד מאוד מתבונן בסביבה שלו, הסביבה הקרובה, המשפחה, מי שמגדל אותו, על רגעי משבר, על שבירה, על תגובות לכל מיני התנהגויות שלו. כלב כזה רוצה לראות שהסביבה שלו נשארת יציבה, no matter what. No matter what. ואז זה נותן לו המון ביטחון. זה לא מלמד אותו שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. לא, גם אם אני מאבד את זה, יש פה דמות שנשארת יציבה ונשארת נוכחת ועוזרת לי לצאת מזה. וזה מאוד חשוב לכלב שהוא במקום הזה.
וגם היה חשוב בכל אורך התהליך שאני אהיה בשליטה, שאני אהיה זאת שאהיה בשליטה, ואני לא אתן לו כזה להתנהל איך שהוא רוצה, או שכזה לא אסתכל, או יהיה כזה בקור רוח מדי. להיות בשליטה כל הזמן, כל הזמן להביט עליו, כל הזמן לוודא שהכל בסדר, ולא לגמרי להיות רגועה שהכל יהיה בסדר.
כן.
כי אם הייתי בגישה הזאת, אז זה מאפשר לו איזה מין פתח כזה של לפעמים לחזור להתנהגויות של פעם. אז להיות בשליטה ממני, זה עבורו ממש חשוב. כי לא קשה.
נכון.
לא קשה להיות בשליטה ולשלוט על עצמו.
נכון, ולפעמים המילה שליטה יכולה לעורר אצל אנשים מין אלרגיה כזאת, או לא נעים, אבל אני חושב שאת מדברת, אם אני מבין נכון, מדברת על שליטה של סמוך עליי.
בדיוק.
כן.
כן, אבל גם כן של לדעת שאם משהו קורה, שהוא לא ירגיש שהוא לבד, שלא יהיה איזשהו משהו שיעשה לו איזשהו טריגר, והוא ירגיש שלא רואים אותו, של אני רואה אותך, אני יודעת שיש משהו שיכול להלחיץ אותך, אל תדאג, אני פה, אני אטפל בזה. זה להרחיק אותך, זה לתת לך פידוק חטיף ברגע הזה, כאילו לראות לו שאני שם.
כן.
ולא פשוט לתת לו להיות לבד.
לגמרי.
הוא צריך את הדמות הזאת, כמו הדמות הורית הזאת.
לגמרי. אז בואי נתקדם קצת.
כן.
היה שלב בתוך התהליך שראינו שאנחנו מייצרים התקדמות, אבל גם אנחנו נתקעים, במיוחד במה שקשור ללהישאר לבד, אני זוכר, נביחות מתוך הבית. אורחים מתקדם, אבל בגלל שגרתי עם שותפה בזמנו, והייתה לו בעיה איתה אחרי הפנסיון, הוא התחיל לתקוף גם אותה בכל מיני סיטואציות.
כן.
ולא היינו יכולים להפריד אותו כל הזמן, כי היא מפרדת אותו לחדר, לפעמים זה לא עשה לו טוב, זה הכניס אותו ליותר סטרס, והיינו צריכים למצוא שם כל מיני דרכים להתנהל עם זה, וזה לא היה מושלם, אבל זה מה שהיה. היינו צריכים עוד איכשהו להסתדר עם זה. אז ראינו שהיו כל מיני מקומות שאנחנו לא מצליחים להתקדם. זאת אומרת, לא משנה כמה אנחנו מנסים לפרוק לו סטרס, לעזור לו, לאמן אותו, מפגשים עם אורחים וזה, וגם עבודה עם השותפה, שיש גבול כמה אפשר לבקש מנה. בכל זאת, זה לא כלב שלה.
כן.
וגם היא עשתה המון, עדיין.
היא עשתה המון, היא שותפה איתי בדירה, היא, אתה יודע, אנחנו שתינו באותו בית, ואיכשהו הכלב משתלט על הכל.
נכון.
משתלט על החיים. מילא אני לא יכולה להביא אורחים, אבל למה היא צריכה לא להביא אורחים בגללו?
בדיוק. ואז זה המקום שאת כבר נפתחת לתרופות, לטיפול תרופתי, איפשהו שם?
היה באמת איזושהי תקופה שהייתי לידו, ובדרך כלל ההתפרצויות של לאכול את עצמו, היו קורות שהוא היה לבד, אבל הייתי לידו, וזה היה באמת שעה אחת, שהוא לא...
אני זוכר את זה.
20 התפרצויות, באמת, בלי הפסקה, שהיה פשוט אוכל את עצמו, ואני אומרת, אבל למה זה קורה? אני איתך. ולא רק זה, גם... לא, גם תוך כדי אילוף, ראינו, הוא לא מצליח לרגע לבד.
נכון.
הוא כל הזמן היה בסרס, הוא לא הצליח, הוא לא התנער כמעט בכלל. הוא לא התנער, הוא לא פייק, הוא לא עשה פעולה שתעזור לו להירגע. גם, וזה השפיע גם בטיולים, וזה השפיע במיוחד בבית, ומול אורחים, ומול אנשים. והבנתי שאין דרך שבה אני יכולה, לא משנה כמה אילוף אני אעשה, שבה זה באמת יעבוד. ואז באותו הרגע אמרת לי, תקשיבי, ניסינו, באמת ניסינו הכל. כנראה הפתרון עבורו זה אולי משהו תרופתי יעזור לו. כנראה הוא צריך עזרה יותר גדולה מכל עזרה שאנחנו נותנים לו כרגע. ובאותו רגע פניתי על מרפאה התנהגותית, ושם התחלנו תהליך של טיפול תרופתי, שזה גם תהליך.
נכון.
לקח שנה עד שהבנו בכלל מה הכמות הנכונה עבורו, וללמוד לסוג תרופה, כי זה כל הזמן להחליף, זה ניסוי ותהייה בהתאם למצב שלו. למזלנו זה יצא כזה בול, התרופות הנכונות עבורו.
כן. וחשוב רגע לציין, זה לא שיש לך כלב זומבי בבית.
לא, לא, בכלל לא.
על תרופות.
לא. מאוד מתפקד.
בדיוק. התרופות רק מורידות את החרדה ללבל כזה שהכלב יכול להתחיל לראות את העולם. נגיד, זו השאיפה שלנו, זה הרצון שלנו, משקפיים יותר ורודות. שלא כל דבר נראה מאיים. ואז...
סבל.
כן.
באמת סבל.
לגמרי. אני מסכים איתך.
והעובדה שהוא יושב בבית שלו והוא רגוע... זה מדהים בעיניי, וזה מה שהוא היה צריך, זה שהוא אכל את עצמו, זה בעיה נורולוגית שצריך לטפל בה, ותרופות זה פתרון, ובלי התרופות לא הייתי יכולה בכלל לעשות איתו עבודה, כי זה עזר לו להוריד את מפלס החרדה, ואז אני אכלתי לעבוד איתו, ואז הטיולים פתאום נהיו, השתפרו מלא, וכל הבעיות האחרות של זה שהוא לא אוכל את עצמו, זה מאפשר לי להשאיר אותו לבד, זה הוריד לי את האופציה, שימו לו את אליזבת, שהוא גם סבל, למה שהוא יחיה עם אליזבת כל חייו? הוא היה חודשים עם אליזבת על הראש.
כן.
פתאום הוא לא צריך את זה יותר, ומבחינתי ברגע שבו הבנתי שהוא לא צריך את אליזבת, זה היה מבחינתי חגיגה, שכזה תודה רבה, תודה רבה שאנחנו לא זקוקים לזה יותר. אז פתאום לאט לאט, ברגע שגם הקנו לכמות שעושה לו טוב, וההתנהגות האלה התחילו פתאום להירגע ולחלש, אז הבנתי שאנחנו בכיוון טוב. והחרדה שלי גם הרדה, בעצמי. החרדה להשאיר אותו לבד, החרדה להיות איתו בטיפול, בטיול, החרדה להיות איתו ליד אנשים. אז לאט לאט גם אני יכולתי לשחרר, וזה גם השפיע עליו אוטומטית.
לגמרי. לגמרי. וגם מה שהרבה פעמים אני אוהב בטיפול תרופתי שעובד, כמו שאת מתארת במקרים כאלה, זה ש... כל הדברים שלימדת אותו וניסית לעבוד עליהם ולימדת והם עבדו, לא עבדו, רגרסיות, לא רגרסיות, פתאום את רואה את הכלב, אז כן למדת. אתה כן יכול לעשות את מה שלימדנו אותך, אבל פשוט המוח היה עם רעש כל כך גדול, שהוא לא היה מסוגל להביא את זה לידי ביטוי. וכשהתרופות פוגעות כמו שאת מתארת, שזה תמיד השאיפה שלנו,
כן.
רואים את זה על הכלב, וזה מדהים. יופי. אנחנו עוד מאוד מסיימים, ומה שאני רוצה שצפרי, זה מה לקחת מהתהליך חילוף איתי, מה לקחת איתך הלאה קדימה, שיכול לעזור לאנשים בעצם.
אז בעיקר הבנתי שאילוף זה לא המטרה היא הכלב, המטרה היא מי שמטפל בכלב.
לגמרי.
בלי היכולת הזאת ללמוד לקרוא את התגובות של הכלב ובאמת להבין מה הוא מרגיש על סמך בוא נקרא לזה תווי פנים, כאילו האוזניים והשפת גוף שלו, בלי זה לא הייתי יכולה באמת להתקדם או להתנהל נכון איתו. וזה עזר לי מלא, זה עזר לי להסתכל עליו ולהבין מתי הוא נכנס לחרדה ומתי הוא רגוע, מתי לאפשר לדברים לקרות ומתי למנוע את זה, ולאט לאט לטפל את זה, לתת לו חטיפים כדי לעזור לו להגיע למצב שהוא באמת מצליח גם לשחרר.
אז בעצם זה מנע המון סיטואציות לא נעימות, כבר מהרגע הראשון.
בדיוק. וזה עזר לי באמת, בהמשך, אחרי שכבר המצב התחיל להשתפר, והיו כל כך הרבה בעיות, היה לי רשימה, באמת משרימת מקולת ענקית של בעיות שהיו לנו, וברגע שעשיתי וי, על מה צריכתי לפתור, אז הבנתי שאני פועלת נכון, והוא גם הצליח לסמוך עליי יותר, ונאלצתי גם לעשות שינויים מאוד גדולים גם בחיים שלי, כדי לאפשר לו את המקום הזה. כזה, הבנו שאנחנו צריכים לגור לבד, שלגורים משותפים זה כרגע יותר מדי מלחיץ בשבילו, ונאלצתי באמת לשנות, כן, את הלוז שלי בעבודה, של, אוקיי, הוא זקוק גם לטיולים יותר גדולים, וכדי לתת לו יותר זמן בחוץ, כאילו, באמת עשיתי איזשהו adjustment בשבילו, אבל כדי במטרה באמת שנוכל לעבוד איתו בצורה יותר יעילה.
עשית הקרבה מאוד גדולה, אני זוכר.
הקרבה, אבל היא משתלמת. הקרבה הזאת משתלמת.
מעולה.
כן.
אז מה עוד לקחת איתך?
לקחתי איתי לא לוותר, כי זה לא... רגרסיות קורות, ורגרסיה זה לא סימן לזה שזה לא עובד. רגרסיה זה סימן לזה שכנראה כרגע אנחנו עובר תקופה, כמו בני אדם. אנחנו לרגע עוברים תקופה, וזה המקום דווקא להעצים את האילוף, את תשומת לב שלי אליו, את הקשב, ולא בעצמי להפסיק את זה.
אני גם יכול להגיד שלפעמים רגרסיה מעידה על איזושהי כניסה לשעננות שלנו. ואנחנו רגע צריכים להתאפס ולשים לב איפה אולי חיפפנו כל מיני דברים שהם כן היו חשובים לכלב. הוא פשוט בא להזכיר לנו, זוכרים שהיינו עושים את הדברים ככה? במקום איך שאתם עושים את זה עכשיו? כי זה עבד יותר טוב, בוא נחזור לזה. זה גם משהו שחשוב לשים לב אליו.
כן, כי זה הפסקת מוקדם מדי את מה שהתחלת, בואי נמשיך את זה, אני עכשיו זקוק לזה יותר מתמיד.
כן.
אז זה העניין של ההקשבה, שהקשבתי למה שהוא אומר, זה בא מהרגרסיה הזאת, ואמרתי, אוקיי, כנראה שפעלתי לא נכון, ואני צריכה שאני דרך פעולה. אז זה כל פעם ניסוי וטעייה, מה עובד ומה לא.
נכון, זה קטע מאוד חשוב, הניסוי וטעייה, כי להרבה אנשים יש נטייה לחשוב, וזה, אגב, אשמתנו המאלפים, לאורך השנים, זה מה ש... לימדנו, ובעשר השנים האחרונות זה מאוד משתנה, המגמה מאוד משתנה, זה שאילוף הוא מאוד לינארי, הוא מאוד קו ישר, והוא לא. זה כאילו all over the place. כן. אין קו ישר. זה יכול להיות למעלה, למטה, אחורה פתאום, קדימה, אחורה חזרה, למעלה. וצריך כל הזמן לשים לב לזה, וזה באמת דרך ניסוי וטעייה, אנחנו לומדים מה בעיקר משאיר אותנו בצעד קדימה.
גם קיבלנו כמה שיטות לכל דבר, כזה אין דרך אחת לטפל בבעיה. יש כמה דרכים, ויש דרך אחת שמתאימה לו. ואני נגיד הבנתי ששפת האהבה שלו היא מגע, הוא מאוד אוהב שנוגעים בו, וזה היה יתרון ממש משמעותי.
נכון.
כי ברגע שפתחנו את המחסום הזה של החרדות, אז פתאום הוא בעצמו הבין, אני אוהב שנוגעים בי, הוא כל כך אוהב שמלטפים אותי, והוא מבקש את זה. שברגע שהוא חרד, הוא ממש מבקש, אני עכשיו זקוק למגע שלך, או למגע של, לחיבה של כל בן אדם אחר, של האורחים פתאום, הוא רוצ, ממש רוצה את המגע שלהם, והוא, או של אנשים ברחוב, שזה הכי הפתיע אותי. של המשפחה שלי, שזה בהתחלה היה ביג נו-נו להביא אותו, כי הוא לא, מספר לא קטן גם תקף אותם, אז ברור שהוא לא יבוא, ועכשיו הוא ממש מתקבל בברכה.
מעולה, זה ממש כיף לשמוע.
כן.
וכשאת אומרת שיש כמה שיטות, את מתכוונת שבגישה של הפורסר יש כמה שיטות
כן.
להתקדל? אוקיי.
כן, כן. שכמה שיטות של, למשל, להרגלה למקום, או כמה שיטות של להרגיל אותו לאורחים. זה עברתי באמת איתו על כל השיטות, עד שבאמת הבנו מה השיטה שמתאימה לו.
נכון. לגמרי. לגמרי. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? איזשהו משהו חשוב לך להגיד? לפני שאנחנו מסיימים?
כן. חשוב לי באמת להוסיף, במיוחד לכל מי שחווה את התקופה הלא פשוטה הזאת של האילוף, ושל ההתמודדות הזאת עם הקשיים. חשוב לי להגיד שלכל אורך התהליך, למרות שעשיתי המון שינויים בחיים שלי, אבל זה שינויים שבסופו של דבר גם שירתו אותי, והמטרה היא לא לוותר על עצמנו לכל אורך התהליך הזה. עדיין לחיות, עדיין לעשות את הדברים שעושים לנו טוב, וכן להתמך על ידי אנשים קרובים.
שבאמת תומכים.
שבאמת תומכים, בדיוק. בלי החברים שנגיד אהבו אותו ואמרו לי, את רוצה לנסוע, אנחנו ניקח אותו ונטפל בו, אני לא יודעת אם הייתי עוברת את זה באותה דרך.
כן.
ועם הזמן הוא גם פיתח אליהם רגשי אהבה וחיבה, ולי זה ממש עזר, לי זה ממש הקל, ונתן לי פתח כזה להגיד, אוקיי, אני לא רק סביבו כל הזמן, אני גם יכולה באמת לחיות ולעשות את חיי, כי היו לי המון מגבלות בתקופה הקשה הזאת, ולי זה גרם תסכול, ואני באמת נוטה להאמין שהתסכול הזה יכול באמת לגרום לאנשים לוותר, ולא לרצות להמשיך בזה יותר. אז באמת אני באמת ממליצה לא לוותר על עצמנו, עדיין למצוא את הפתרון הנכון, לאיך עדיין אפשר לקיים אורח חיים כמו שאנחנו רוצים, ועדיין שהוא יהיה שותף לחיים האלה, שאותו בעל חיים יהיה שותף לחיים האלה.
מדהים.
זה ממש חשוב.
ואם את צריכה להגיד לי במשפט אחד, למה לא ויתרת?
כי במשפט אחד.
כן.
לא היה לי לב לעשות את זה. אני הבטחתי לו, באותו רגע שלקחתי אותו באימוץ, מבחינתי זה הבטחה לכל דבר. הבטחתי לו. ואני ממש מסתכלת עליו כמו על חבר קרוב, כמו על ילד. אנחנו לא נוותר על ילד בגלל איך שהוא מתנהג. אז אותו דבר גם איתו. אני בחרתי בך להיכנס לחיים שלי, אז אני אבחר בך בכל מצב. ואני יודע להתמודד עם זה. לי יש את היכולת להתמודד עם זה, לי יש את היכולת לסדר את זה, לא אין. הוא מבחינתי חסר עונים פה. אז אין שום סיכוי שהייתי זורקת אותו כחסר עונים ככה לעולם. לא, אני בחרתי בך, ואנחנו נעביר את התקופה הזאת ביחד.
מדהים. אני ממש מתחבר לתשובה הזאת. ההבטחה. ממש. ספיר, תודה רבה שהגעת.
תודה רבה.
היה מאוד מרגש לשמוע את הסיפור שלכם.
היה לי מאוד מרגש. העובדה שאני כאן מדברת על הסיפור ההצלחה שלנו, אני לא אמנתי שזה יקרה. אפילו החברים הקרובים שלי לא אמינו שזה יקרה, אבל אנחנו במקום כל כך טוב, שאני מבחינתי רק להפיץ את הבשורה לכולם. זה יכול לקרות, זה אפשרי. השינוי יקרה. צריך להתמיד, התמדה היא הכלי הכי חשוב כאן.
מעולה. מעולה. תודה רבה.
תודה רבה, גיא.
אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו פולו, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם, יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהנתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.